אנחנו קוראים בזו עולם, פרשת וישלח, עמוד 3, אות א'. אות א', כי מלאכיו יצווה לך לשמורך. בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו. הוא מקטרג עליו תמיד, כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. חטאת רובץ הוא היצר הרע, לפתח, לפתח בית הרחם, כלומר, תכף עם היוולדו של האדם.
וכך בכל מדרגה, בכל מצב. אין דבר כזה שנולדים, אחר כך חיים. כל מצב הוא כולל בתוכו כל המצבים, ולכן ברגע שאדם מכיר את עצמו, שמתעורר, יש לו הבחנה חדשה, הוא צריך לדאוג שאומנם שנותנים לו מצב החדש, חיים חדשים, אבל להתקדם הוא יכול רק על ידי שיתקן את עצמו, ולכן דווקא היצרה הזה שמחכה לו כבר בפתח מוזמן לעשות את העבודה שלו, לתת לאדם חומר שאם יתקן אותו אז יתקדם, אחרת אפילו לא יצא לגמרי לפתח הרחם, למצב החדש, כי חוץ מלידה כל היתר זה כבר על ידי התיקון של היצר הזה. כן.
עוד ב', דוד קרא את היצר הרע בשם חטאת, כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד. משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו. ויצר הרע זה אינו שר מן האדם מיום היוולדו עד עולם. והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר.
כן, ברור, כן? מאיפה בא היצר טוב? היצר טוב לא בא. היצר טוב זה מה שאדם עושה מתוך היצרה. יש רק יצרה ויש האור המחזיר למוטף, ואדם על ידי האור המחזיר למוטף עושה מהיצרה היצר הטוב. כן.
גימל.
אם יש שאלות אתם יכולים לשאול. אני חופשי בזור או כך או כך לעבור אותו.
ומתי האדם בא להיטהר? כשהוא בן י"ג שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל, ואלו הם שני מלאכים ממונים ממש, והם נמצאים עם האדם תמיד.
זאת אומרת שקודם כל בונה לעצמו את היצר הטוב, ואחר כך משניהם, מיצרה ומיצרה טוב. זאת אומרת, הוא עושה תיקון לשפיע על מיד לשפיע. ואחר כך כבר הולך לקבל מיד לשפיע. מיד ג' שנה והלאה. זאת אומרת, שהכל עובד עם הרצון אחד. אין כמה רצונות. אין יצרה, רצון הרע, ואין כנגדו רצון הטוב. אותו רצון רק טוב. אין דבר כזה. הבורא ברא רצון אחד. אנחנו כל הזמן עובדים על הרצון הזה על ידי המאור המחזיר למוטף. בסדר?
עוד ד', בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם היצר הטוב והיצר הרע מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך, כמו שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך.
שבכל מקום, באותו רצון, אדם יכול לעשות פעולות או לטוב או לרע, או לקבלה או להשפעה. בכל מצב, היינו בכל רצון שעומד לפניו.
עוד ה' הקדוש ברוך הוא הזמין עם יעקב מלאכים מחנות ממונים, משום שהיה בא שלם עם השבטים העליונים, שהיו כולם שלמים כראוי, כמו שכתוב, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. ואחר כשניצל מלבן ונפרד ממנו, ונתחברה עמו השכינה, ומחנות מלאכים קדושים באו לסבב אותו, ומאלו המלאכים שלח לעשיו, כמו שכתוב, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש בוודאי היו. וו, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם, וכתוב, כי מלאכיו יצווה לך, הרבה מלאכים, מלאכיו יצווה לך, מלאכים כרגיל, ומלאך השם סביב השכינה, כמו שכתוב, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. ועל כן חונה מלאך השם סביב ליראיו, לסובב אותם מכל הצדדים כדי להצילם. וכשהשכינה שורה בתוך האדם, כל הצבאות הקדושים מזדמנים שמה. זין, בשעה שדוד המלך ניצל מאחיש מלך גת, אז אמר הכתוב, חונה מלאך השם, משום שהשכינה הקיפה אותו וניצל מאחיש ומעמו ומכל אלו שהתקיפו אותו. כתוב, ויתהולל בידם, וישתגע בידם, היה צריך לומר. חטא,
אנחנו צריכים לאתר בתוכנו איפה שכל ההבחנות, דוד המלך, מרגעת השכינה, המלאכים, י"ב שבטים, יעקב, אבות, כל זה בתוכנו. מה זה בתוכנו? בתוך הרצון. אין חוץ מרצון כלום. כל ההבחנות הן בתוך הרצון של האדם. חוץ מרצון הבורא לא ברא כלום. ברצון הזה פועל האור, וברצון הזה האור מביא כל מיני צורות, הבחנות, ואדם צריך בין ההבחנות האלו שבורא מפצל, כן, מטביע, בוא נגיד, בתוך החומר שלו, בתוך הרצון. האדם צריך בין כל הצורות האלו של החומר של הרצונות, הוא צריך ללמוד מה טוב, איזה צורות טובות, איזה צורות רעות, למה להישייך את עצמו, למה להילחם נגד ובעד וכו' וכו'. אז מי הוא האדם? איזושהי נקודה שהיא לא נמצאת בתוך הרצון, מעל הרצון. והוא בסך הכל צריך לאתר כל מיני צורות שברצון שלו הכללי, כן? כדי להביא את הרצון הכללי הזה להידמות לבורא לגמרי. אז מה שאנחנו מדברים כאן, הבחנות, פעולות, מצבים, תנועות, למיניהם, מה שקורה, שמות, הכל זה בתוך הרצון בלבד. כמה שיותר בצורות הפשוטות, אבל רצונות, תכונות, זה מה שאנחנו מתארים, כלום חוץ מזה. כן.
עכשיו אמרת לנסות לאתר בתוכנו את מלך
גת.
מה
אני יכול לעשות? אני לא יודע. סתם ככה, בתוכי יש כזאת הבחנה שנקראת מלך גת. אני לא יודע אם זה טוב, זה רע. כלפי דוד המלך נלחם עמו, עשה איתו התחברות, אולי, לא יודע. כאן ברית אולי עשה עמו, אני לא יודע. ישנה הבחנה, כמו בדוד, אני יודע מה זה? לא. השכינה, אני יודע מה זה, אני יכול לתאר, זה גדול, זה קטן, זה חלק, זה כך. אבל בסופו של דבר, לחפש את ההבחנות. אני סך הכל רצון, יש לפניי, בוא נגיד, ובתוכי רצון הגדול, אני בו רוצה לאתר את הכל החלקים הללו. זהו. כן.
עוד חטא. אלא זה סובב על שכתוב כי קינאתי בהוללים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך עדיין תהיה צריך לזה, כיוון שבא לבית אחיש והתקיפו אותו, כתוב ויתהולל בידם. אז באה השכינה ושרתה מסביב לדוד. הרי השכינה,
גם דוד, גם בורא, גם שכינה, גם הבורא מדבר עליו, כך זה הכל. אני עכשיו נמצא, אני עכשיו מתאר בי כאלו המצבים. אין דוד, אין מי גילה כזה דבר דוד, מי גילה? המקובלים שהם נכנסים בתוך התמונה הזאת הפנימית שלהם, שמגלים את המציאות הזאת דרך פנימה, כן? הם מגלים שיש כאלו הבחנות. כל השמות האלו הם הרי כולל הבורא, הכל זה מגלים בפנים ועל זה כותבים.
תת. הרי השכינה אינה שורה אלא בנחלתה שהיא ארץ הקדושה. ולמה שרתה השכינה עליו בגת שהיא חוץ לארץ? הוא משיב, ודאי הוא שאינה שורה בחוץ לארץ, שלא יוכלו לנוק שפע ממנה, אבל להציל היא שורה גם בחוץ לארץ. וכאן, כשבא יעקב מבית לבן, כל המחנות הקדושים סבבוהו, ולא נשאר לבדו. יוד. אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו, ואיפה היו כל מחנות המלאכים שסבבוהו ובאו עמו? משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה, והיה רואה בעין את הסכנה, ולפי שלא באו לשומרו, אלא רק מסכנה שאינה נראית לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז, מטרם שהכניס עצמו לסכנה, אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו, מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. י' נפרדו ממנו המלאכים כדי לעזוב אותו לבדו עם הממונה של עשיו שברשות העליון בא אליו. ואלו המלאכים הלכו לומר שירה, שבאותה שעה הגיע זמנם לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. מבית טעמים נפרדו ממנו המלאכים. א', כדי לעוזבו עם המלאך לבדו ושייאבק עמו. ב', שהגיע אז זמנם לומר שירה, ואחר כך חזרו אליו. וזה שכתוב, קטונתי מכל החסדים, ואתה הייתי לשני מחנות. מחנה שכינה וכל ביתו היו מחנה אחד, כמו שכתוב, מחנה אלוקים זה. ולמה כתוב לשני מחנות? להורות שהיה שלם מכל הבחינות, מבית החלקים, לבן ואדום, חסדים וחוכמה, ימין ושמאל.
שבעל הסולם מוסיף קצת משלו, חסדים, חוכמה, כבר יש איזה מין יכולת איכשהו לאחוז יותר, כן? חוץ מלשון הזוהר.
עוד י"ב. הלילה ההוא היה שליטתו של צד עשיו, שמאל בלי ימין. באותה שעה כתוב, יהי מאורות, חסר וב, שהוא ליל רביעי, שלא יכול להאיר, מפת היותו מבלי חסדים. ומשום זה, ויוותר יעקב לבדו, שיעקב, שהוא השמש, זר אנפין, נשאר לבדו בלי הנוקבה, כי הלבנה, הנוקבה, נתכסתה מן השמש. וגם ששמירתו של הקדוש ברוך הוא לא הוסרה לגמרי מיעקב, כי על כן לא יכול לו, שכתוב, וייר כי לא יכול לו. י' ג' למה לא יכול לו? נסתכל המלאך לימין של יעקב, וראה את אברהם, שהוא השלמות של קו ימין. נסתכל לשמאלו של יעקב, וראה את יצחק, שהוא השלמות מקו שמאל. נסתכל בגוף של יעקב, וראה שנכלל מצד מימין ומשמאל, שהוא השלמות של הקו האמצעי. ואין אחיזה לסטרא אחרא במקום השלמות, אלא במקום החיסרון. על כן לא יכול לו. אז ויגע בכף ירחו, שהוא עמוד אחד הסמוך לגוף, שהוא לחוץ מן הגוף, שיש שם בחינת חיסרון, ועל כן נאחז בו המלאך, ותקע כף ירח יעקב. י"ד. חונה מלאך השם סביב ליראיו, ויחלצם. הקיף אותו מכל צדדיו, כדי להצילו משרו של עשיו. וכשהשכינה שרתה בתוכו, כמה צבאות ומחנות מלאכים באו עמו, ומאלו המלאכים שלח אל עשיו. תתוו. למה נתעורר יעקב לשלוח מלאכים אל עשיו? הלא מוטב היה לשתוק ממנו. אלא אמר יעקב, יודע אני שעשיו חרד על כבוד האב, ולא הרגיזו לעולם. ויודע אני, הועיל ואבי חי, איני מפחד ממנו. לכן אתה, כל עוד שאבי חי, אני רוצה להתרצות עמו. מיד הזדרז, וישלח יעקב מלאכים לפניו. ט"ז. טוב נקלה ועבד לו, מי מתכבד וחסר לחם. מקרא זה על היצר הרע נאמר, משום שהוא מקטרג תמיד על בני אדם. והיצר הרע מגביה ליבו ורצונו של אדם בגאווה. והאדם הולך אחריו, מסלסל בשערו ובראשו, עד שיצר הרע מתגאה עליו ומושך אותו לגיהינום. י"ז. מי שאינו הולך אחר היצר הרע ואינו מתגאה כלל, ומשפיל רוחו וליבו ורצונו אל הקדוש ברוך הוא, אז היצר הרע מתהפך להיות עבד לו, שאינו יכול לשלוט עליו, ולהפך, אותו האדם שולט עליו, כמו שכתוב, ואתה תמשול בו. אות י"ח. ממתכבד שמכבד את עצמו, מסלסל בשערו ומתגאה ברוחו, והוא חסר לחם, חסר אמונה, כמו שכתוב, לחם אלוקיו הוא מקריב, לחם אלוקיהם הם מקריבים, שלחם פירושו השכינה. אף כאן חסר לחם, פירושו חסר אמונה שהיא השכינה. אות יוטט. טוב נקלה זה יעקב שהשפיל את רוחו לפני עשיו, כדי שלאחר כך יהיה עשיו עבד לו וישלוט עליו, ויתקיים בו יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. ואתה עוד לא היה זמנו כלל שיעקב ישלוט עליו. ומשום שיעקב הניח אותו אל אחרית הימים, על כן היה אתה נקלה, ובאחרית הימים אותו שהיה מתכבד יהיה אז עבד לו. אותו שיהיה אז חסר לחם, עשיו, יהיה עבד לאותו שנתנו לו רוב דגן ותירוש, ליעקב. עוד כף. משום שידע יעקב שצריך לו אתה, הפך לפניו לנקלה, ועשה בזה יותר חוכמה ועורמה מכל מה שעשה מעולם נגד עשיו. ואילו הרגיש עשיו בחוכמה זו, היה הורג את עצמו שלא יבוא לזה. אבל יעקב עשה את הכל בחוכמה.
נו, מה חושבים? לב אטום, שכל אטום, יש רבחנות, לא להמשיך, לחזור, מה שקראנו, מה חסר כדי להתקשר למה שזוהר מסביר לנו, רוצה להגיד, כן מאה. אתה יכול לשבת.
אולי נמשיך מה שאורן אמר, כשאומרים דוד, אומרים מלך גת, אז אם, נכון זה בחיצוניות או לפי הפירוש של התורה, אבל אם היינו מבינים מה...
מה זה בחיצוניות? התורה לא מדברת על חיצוניות גם כן.
בתורה כתוב דברים שמייצגים את דוד, נגיד דוד יפה אליי, סתם אני אומר. אז אם אני מבין את המשמעות של זה באיזושהי צורה, אז אני יכול אולי יותר להתחבר לזה.
חס ושלום. מי 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 מישהו שמלמד שדוד יפה עיניים או משהו שם יפה תואר שזה החיצוניות, זה צריכים להרוג אותו, המורה כזה. נו,
שדוד מייצג משהו, אם אני אלמד מה הוא מייצג בפנימיות אני אוכל להתחבר לזה, זה מה שאני התכוונתי להגיד.
אני לא יודע, אני לא יודע מה הוא מייצג, אני לא יודע, אני פותח ספר, אני לא יודע כלום, זה כמו אנחנו למדנו על גישה כמו תינוק. אני נכנס לעולם שאני לא מכיר אותו בכלל. מי יכול להסביר לי מה זה יפה תואר שם או יפה עיניים, אם אני לא יודע מה זה עיניים ומה זה, מה זה יפה? אז אני שואל אותך, אם הם התחילו להסביר לי מה זה עיניים ומה זה יפה, הם התחילו להסביר לי במה שאני מבין עכשיו. זאת אומרת גשמיות, אני לא רוצה את זה לשמוע, אני לא באתי לשמוע גשמיות, גשמיות מספיק למה שאני יודע, ברוך השם, חי, מתפרנס, משפחה, ילדים, הגוף שלי חי, אני לא צריך יותר, אני לא באתי כדי לשמוע גשמיות, אני באתי כדי להיכנס לעולם הרוחני, העולם הסגור, סתום, נסתר. אתה מתחיל להסביר לי מה זה נקרא יפה, לא יפה? ואם תסביר לי אפילו שזה יפה או לא יפה, איך להגיד, אפילו השפעה, קבלה, לא יודע מה שם, כן? נגיד, יפה זה השפעה. מה זה השפעה? אני נותן לי מישהו משהו? גם זה בעיה. אפילו זה. אנחנו בעצם צריכים כאן להיכנס למצב שכמעט ואין לנו במה לאחוז, כן? ככה זה. מה עושים? לא עושים כלום. אנחנו נמצאים עכשיו רק במצב שאם נתחבר בחיבור בינינו, אנחנו יכולים ליצור אותו החוש שיקלוט על מה מדובר. לנו באף אחד מהם, מאיתנו, אין חוש כזה. אין. וכמה שיגידו לי, זה יגידו לי סתם מילים שרק יבלבלו אותי. אני נמצא בחוסר אונים טוטלי. אם אני רוצה להבין כאן משהו, אני צריך חוש שנקרא השפעה. אותו אני יכול לבנות רק מקשר בין החברים. זה הדבר היחידי שניתן לי. ואז לתוך החוש הזה, שאני משתדל לחבר אותו ומסוגל, לא מסוגל, אני יכול איכשהו לדרוש שיבוא משהו שיעזור לי לחבר אותו, את החוש הזה. במידה שיבוא הכוח יחבר, במידה הזה אני ארגיש את הכוח הזה בתוך החוש הזה, וזה יעזור הגלוי. זהו, כל הפירושים זה הכל שקר. אפילו שיספרו לי על העשר ספירות ולא יודע על מה, זה הכל שקר, כי הכל אני קולט בתוך החוש שלי הגשמי. לאט לאט אנחנו מתחילים להבין איפה אנחנו נמצאים. אמין? שלנו אין ברירה. אתה רוצה להרגיש, יש לך רק פתרון אחד. במידה שאתה מתקן את השבירה. שם נמצא במידת התיקון, לפי מידת התיקון העולם ש... עליו זוהר מדבר. שם זה מתרחש. לכן אני יכול להביא כאן הרבה מילים יפות, אתה יודע, פלפולים, זה שייך לזה וכך וכך, אבל זה יכול להיות שיבלבל אותנו. זוהר זה עיירת חוכמה באור החסדים. זה נקרא זוהר. המילה עצמה. שהיא מתגלה בתוך הכלי שכולו חסדים. ושכבר מוכן גם ללכת בהשפעה מעל החסדים. הכלי הזה אנחנו יכולים לגלות, להתקן, זה רק בינינו. וזה תלוי בכמה שאדם בקריאת הספר מבין שאין לו ברירה, הוא תלוי בכולם. הוא צריך אותם כדי להתחבר, כדי לבנות את החוש הרוחני, שבו להרגיש עולם הרוחני. בזה הוא כבר מבין שהוא צריך להכניע את עצמו כלפי אחרים. הוא צריך אותם, בלי זה אין לו גוף הנצקי הזה שבו הוא מרגיש עולם העליון. לא יודע איך להגיד. אנחנו קוראים, מתחילים לאט לאט להבין שמה שהוא אומר זה פשוט על מה זה מילים אומר, אבל המילים האלה אני אחרי אף מילה לא רואה כלום, לא מרגיש כלום. אז מתחילים להיות ממש זקוקים לחומר שעליו אני ארגיש את התופעות, תגובות. החומר הזה הוא חיבור בינינו. אפשר לחזור, אפשר ללכת הלאה, לי לא חשוב. מה חושבים? נחזור.
אות א', כי מלאכיו יצווה לך לשמורך.
אז שוב, רק בתוך חומר הרצון לקבל הכתוב מדבר.
בשעה שהאדם בא לעולם, מיד היצר הרע בא עמו ומקטרג עליו תמיד, כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ. חטאת רובץ הוא היצר הרע, לפתח, לפתח בית הרחם, כלומר תכף עם היוולדו של האדם. בית דוד קרא את היצר הרע בשם חטאת, כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד, משום שבכל יום עושה את האדם להחטיא לפני ריבונו, ויצר הרע הזה אינו שר מן האדם מיום היוולדו עד עולם, והיצר הטוב בא אל האדם מיום שבא להיטהר. ג. ומתי האדם בא להיטהר? כשהוא בן י"ג שנה. אז מתחבר האדם בשניהם, היצר הטוב בימין והיצר הרע בשמאל, ואלו הם שני מלאכים ממונים ממש, והם נמצאים עם האדם תמיד. ד. בא האדם להיטהר, נכנע היצר הרע לפניו, והימין שולט על השמאל, ושניהם, היצר הטוב והיצר הרע, מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא הולך, כמו שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. עוד ה' הקדוש ברוך הוא הזמין עם יעקב מלאכים, מחנות ממונים, משום שהיה בא שלם עם השבטים העליונים, שהיו כולם שלמים כראוי, כמו שכתוב, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. ואחר כשניצל מלבן ונפרד ממנו ונתחברה עמו השכינה, ומחנות מלאכים קדושים באו לסבב אותו, ומאלו המלאכים שלח לעשיו, כמו שכתוב, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש בוודאי היו. וב. חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם, וכתוב, כי מלאכיו יצווה לך, הרבה מלאכים. מלאכיו יצווה לך מלאכים כרגיל, ומלאך השם סביב השכינה, כמו שכתוב, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. ועל כן חונה מלאך השם סביב ליראיו, לסובב אותם מכל הצדדים כדי להצילם. וכשהשכינה שורה בתוך האדם, כל הצבאות הקדושים מזדמנים שמה. עוד זין. בשעה שדוד המלך ניצל מאחיש מלך גת, אז אמר הכתוב חונה מלאך השם, משום שהשכינה הקיפה אותו וניצל מאחיש ומעמו ומכל אלו שהתקיפו אותו. כתוב ויתהולל בידם, וישתגע בידם, היה צריך לומר חטא. אלא זה סובב על שכתוב כי קינאתי בהוללים. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, עדיין תהיה צריך לזה. כיוון שבא לבית אחיש והתקיפו אותו, כתוב ויתהולל בידם, אז באה השכינה ושרתה מסביב לדוד.
ואם בכלל לא הייתי יודע מה כתוב, מה היה משנה, תגידו לי? יש אחד מבין יותר דברי תורה, השני פחות, השלישי כמעט ולא, הרביעי בכלל לא. יש הבדל או לא? תסבירו לי. אחד לא מפולפל, מגיע מעולם הישיבות, נגיד, כמו מוישה שלנו. אין? השני כמו בן צלמדן, שם זוהר חורש מהבוקר עד הלילה. השלישי שם, כמו נערי, לא יודע כלום מהחיים שלו. כן? ועוד ועוד כאלו וכאלו. כן? גליזרין שם. מבין במספרים וכו'. האם זה משנה בכלל במה שאנחנו עכשיו שומעים? יש כאן איזה יצורים ששומעים איזה ויברציות, כן? ואיזה חוש שלהם, וזהו. והם צריכים משהו לעשות עם עצמם כדי שהוויברציות האלה ייכנסו בהם. הוויברציות האלה זה לא קול, לא צליל ולא שכל, כלום. זה איזשהו מין השפעה שאנחנו לא יודעים, כמו צפרדעים יושבים וזהו. לא יודע איך להגיד, נו. וזה משפיע. איך משפיע? לא ידוע. מה קורה? לא יודעים. מה רוצים מאיתנו? סתם לשבת? יש רק המצאה אחת. להשתדל להתחבר. זהו. ואז אותם אלה ויברציות באוויר, צלילים, לא יודע מה שם, זה בכלל לא זה שפתאום נתחיל להרגיש. אנחנו לא מבינים עד כמה שהעולם הרוחני אין לו שום קשר, לא עם צלילים ולא עם צבעים ולא עם כלום, מה שעכשיו בזה אנחנו חיים. לכן הוא אומר לנו, הפתרון לגמרי לגמרי נמצא במקום אחר. תמשיך.
עוד הרי השכינה אינה שורה אלא בנחלתה, שהיא ארץ הקדושה. ולמה שרתה השכינה עליו בגת, שהיא חוץ לארץ? ומשיב, ודאי הוא שאינה שורה בחוץ לארץ, שלא יוכלו לנוק שפע ממנה, אבל להציל היא שורה גם בחוץ לארץ. וכאן, כשבא יעקב מבית לבן, כל המחנות הקדושים סבבוהו, ולא נשאר לבדו. יוד. אם כן, למה כתוב ויוותר יעקב לבדו, ואיפה היו כל מחנות המלאכים שסבבוהו ובאו עמו? משום שהביא את עצמו לסכנה, שנשאר יחידי בלילה, והיה רואה בעין את הסכנה. ולפי שלא באו לשומרו, אלא רק מסכנה שאינה נראית לעין, לכן נפרדו ממנו. ואז, מטרם שהכניס עצמו לסכנה, אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדך, אשר אלו הם מחנות המלאכים הקדושים שסבבוהו, ואתה נפרדו ממנו מטעם שהכניס עצמו לסכנה נראית לעין. יוד א', נפרדו ממנו המלאכים כדי לעזוב אותו לבדו עם הממונה של עשיו, שברשות העליון בא אליו. ואלו המלאכים הלכו לומר שירה, שבאותה שעה הגיע זמנם לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. מבית תעמים נפרדו ממנו המלאכים. א', כדי לעוזבו עם המלאך לבדו ושייאבק עמו. ב', שהגיע אז זמנם לומר שירה, ואחר כך חזרו אליו. וזה שכתוב, קטונתי מכל החסדים, ואתה הייתי לשני מחנות, מחנה שכינה וכל ביתו היו מחנה אחד, כמו שכתוב, מחנה אלוקים זה. ולמה כתוב לשני מחנות? להורות שהיה שלם מכל הבחינות, מבית החלקים לבן ואדום, חסדים וחוכמה, ימין ושמאל. י"ב. הלילה ההוא היה שליטתו של צד עשיו, שמאל בלי ימין. באותה שעה כתוב, יהי מאורות, חסר וב, שהוא ליל רביעי, שלא יכול להאיר מפאת היותו מבלי חסדים. ומשום זה, ויוותר יעקב לבדו, שיעקב, שהוא השמש, זיר האנפין, נשאר לבדו בלי הנוקבה. כי הלבנה, הנוקבה, נתכסתה מן השמש. וגם ששמירתו של הקדוש ברוך הוא לא הוסרה לגמרי מיעקב, כי על כן לא יכול לו, שכתוב ויר כי לא יכול לו. י' ג' למה לא יכול לו? נסתכל המלאך לימין של יעקב וראה את אברהם, שהוא השלמות של קו ימין. נסתכל לשמאלו של יעקב וראה את יצחק, שהוא השלמות מקו שמאל. נסתכל בגוף של יעקב וראה שנכלל מצד מימין ומשמאל, שהוא השלמות של הקו האמצעי, ואין אחיזה לסיטרא אחרא במקום השלמות אלא במקום החיסרון. על כן לא יכול לו. אז ויגע בחף ירחו, שהוא עמוד אחד הסמוך לגוף, שהוא לחוץ מן הגוף, שיש שם בחינת חיסרון, ועל כן נאחז בו המלאך ותקע כף ירך יעקב. עוד י' ד' חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם, הקיף אותו מכל צדדיו כדי להצילו משרו של עשיו, וכשהשכינה שרתה בתוכו כמה צבאות ומחנות מלאכים באו עמו, ומאלו המלאכים שלח אל עשיו. עוד תתוו, למה נתעורר יעקב לשלוח מלאכים אל עשיו? הלא מוטב היה לשתוק ממנו. אלא אמר יעקב, יודע אני שעשיו חרד על כבוד האב ולא הרגיזו לעולם, ויודע אני הועיל ואבי חי, איני מפחד ממנו. לכן אתה, כל עוד שאבי חי, אני רוצה להתרצות עמו. מיד הזדרז וישלח יעקב מלאכים לפניו. עוד את זין, טוב נקלה ועבד לו מי מתכבד וחסר לחם. מקרא זה על היצר הרע נאמר, משום שהוא מקטרג תמיד על בני אדם, והיצר הרע מגביה ליבו ורצונו של אדם בגאווה, והאדם הולך אחריו מסלסל בשערו ובראשו, עד שיצר הרע מתגאה עליו ומושך אותו לגיהנום. מי שאינו הולך אחר היצר הרע ואינו מתגאה כלל, הוא משפיל רוחו וליבו ורצונו אל הקדוש ברוך הוא, אז היצר הרע מתהפך להיות עבד לו, שאינו יכול לשלוט עליו, ולהפך, אותו האדם שולט עליו, כמו שכתוב, ואתה תמשול בו. עוד י"ח, מי מתכבד שמכבד את עצמו, מסלסל בשערו ומתגאה ברוחו, והוא חסר לחם, חסר אמונה, כמו שכתוב, לחם אלוקיו הוא מקריב, לחם אלוקיהם הם מקריבים. שלחם פירושו השכינה. אף כאן חסר לחם פירושו חסר אמונה, שהיא השכינה. י"ט, טוב נקלה זה יעקב שהשפיל את רוחו לפני עשיו, כדי שלאחר כך יהיה עשיו עבד לו וישלוט עליו ויתקיים בו יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. ואתה עוד לא היה זמנו כלל שיעקב ישלוט עליו, ומשום שיעקב הניח אותו אל אחרית הימים, על כן היה אתה נקלה. ובאחרית הימים אותו שהיה מתכבד יהיה אז עבד לו, אותו שיהיה אז חסר לכם, עשיו יהיה עבד לאותו שנתנו לו רוב דגן ותירוש ליעקב. עוד כף, משום שידע יעקב שצריך לו אתה, הפך לפניו לנקלה, ועשה בזה יותר חוכמה ועורמה מכל מה שעשה מעולם נגד עשיו. ואילו הרגיש עשיו בחוכמה זו, היה הורג את עצמו שלא יבוא לזה. אבל יעקב עשה את הכל בחוכמה.
אנחנו למדנו שפעם הייתה המלכות, השכינה, כלי מתוקן עם האור שהיה שורה בה לגמרי, ממלא את הכל, ההבחנות, בחינות, רצונות, כוונות, היה הוא ושמו אחד. מצב א', מצב הג' שאנחנו אליו צריכים להגיע, הוא בא ממצב הב', שבמצב הב' ישנה איזה הפקה, כמו שהוא אומר, הסתרה, שבירה בתוך ההרגשה שלנו איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו צריכים בעצמנו לתקן את הקליטה שלנו. ואז נותנים לנו כל מיני ההבחנות בין החלקים, שבורים פחות, שבורים יותר, נמצאים בהתנגדות, בהתנגשות זה עם זה, למעלה, למטה, בסדר של הפעלתם ותיקונם. אבל כל האלו הם נמצאים בקשר בין הנשמות. שאדם הולך לתקן קשר בין הנשמות, ודאי שזה בעזרת האור העליון, בעזרת הבורא. הקשר הזה שהוא מתקן, על זה התורה מספרת. מה יש לו בדרך? במה הוא עומד להתקע? מי בעד, מי נגד, איזה הבחנות, איזה רצונות, איזה בעיות, תכונות למיניהם. זה הכל מתגלה בין אדם לנשמות האחרות עד שהוא מתקן את הקשר ביניהם בצורה לגמרי כגמר התיקון נקרא. אז אסור לנו לכן לברוח מהמגמה הזאת של התחברות, ולהבין שהזוהר על זה מדבר, והכל מדובר רק על זה, והבורא הוא מתגלה רק בתנאי שרוצים שיתקן את הקשר, שהוא בעצמו, זה נקרא תכונת הקשר בינינו, ההשפעה. ולכן כך אנחנו צריכים לקרוא את הזוהר. יותר מכוון לחיבור, לשכינתא מה שנקרא, כן? ואז אותו הכוח הפנימי שנמצא שם, שנקרא בורא, שיחבר לנו אותו. ממש מאיתנו. שהיא נקראת כנסת ישראל. לייצב את היחס הנכון לתיקון, זה כל העבודה. כי התיקון בעצמו הוא הבורא עושה. אני שמח שאנחנו מתחילים קצת יותר להרגיש איפה השבירה. כן.
לאותו
המאמץ,
זה השתדלות בכיוון נכון, או שזה גם מין
איזושהי התגשמות? לא, חוץ מלרצות להתחבר עם כל החברים ברצון המשותף כלפי האיכות וגילוי כוח ההשפעה, שזה הבורא, אל תוסיף אולי בורא כי זה מתה, כן? כוח ההשפעה אנחנו צריכים לגלות בינינו, כן? ההשפעה ההדדית, קודם כל. יש בזה עוד הרבה הבחנות שאנחנו כאן יכולים לטעות, שבזה אנחנו כאילו ידמיין את עצמנו לקיבוצניקים או למשהו, אתה מבין, שרק להשפעה רוצים או מה. אבל אם אנחנו, כל אחד רוצה להתחבר עם השני, כדי להגיע לרצון משותף של ההשפעה הדדית, זה תנאי לגילוי כוח ההשפעה הכללית שנקרא בורא. נו, מה עוד לא אספתי? אני לא יודע. יש, אולי להגיד ככה, יש כוח ההשפעה שבינינו וכוח ההשפעה שישרה בנו, שיחבר אותנו בכללות בינינו, זה נקרא בורא. מה שטוב היום במצב שמתגלה עכשיו, שאנחנו מתחילים להרגיש, זוהר כבר מתחיל להראות לנו שאנחנו לא נוכל לגשת אליו בצורה ככה למדנית, ולא נוכל אפילו לגשת אליו באבחנות, אבחונים למיניהם כאלו של כאילו רוחניים, אלה אנחנו מתחילים להרגיש שחסר לנו מקום איפה שאנחנו מגלים אותו, חוש עצמו, שזה יתגלה כמו איזה בסיס שעליו אני אראה את זה. צריך להיות מסך שעליו האור יתקע ואז אני אראה תמונה. אז המסך הזה אין כאן. אנחנו רואים שזה קוראים משהו וזה כאילו עובר בחלל. איפה שיעצור מה שאני קורא ויתן לי איזה הרגשה, הבחנה, משהו. אז אין לו במה לעצור. ללמידה הזה. אין. זה החיבור בינינו. הוא צריך כאן להיות כמו איזה רשת, כמו חוש חדש. זה משותף. כן, מה רצית כל הזמן? נו?
מתפתח עם הזמן.
עכשיו, מצד שני...
זה מצב מצוין, חוסר אונים.
עכשיו, אני רואה את עצמי מרגיש חוסר אונים.
יש, זה יפה מאוד, זה בכללות היום.
כן. זאת אומרת, אני מסוגל בנקודה הזאת לשמוע את מה שאתה אומר, שצריכים... המצב מורגש, אין מה לדבר, זה לא...
כן.
אין לי הרבה להוסיף על זה. עכשיו, וברור שיש איזו נקודה מסוימת שנעצרת, והחוסר אונים נובע ממצב באמת ש... אי אפשר להבין את זה בשכל, אי אפשר, אין פעולה שאני יכול לעשות, כאילו יש נקודה שזהו, הגעתי לשם וזה נתקע, כמו שאתה אומר. עכשיו, אני מסתכל על הבן שלי למשל, שהוא נולד לפני חודש ומשהו, ויש נקודה מסוימת שהוא התחיל כאילו להגיב למה שיש בחוץ. להגיב זה אומר שעכשיו נגיד אני אעשה לו ככה פה, אז הוא יזיז את משהו לשם. משהו קורה, לפני זה אני אעשה ככה, אולי הם אצליח להגיב. איזה פעולה, זאת אומרת, בטבע למשל, קורית אצלו, ואני רואה שהוא רוצה, הוא זורק ידיים, זאת אומרת, יש תהליך שאני מסוגל לעקוב, אולי לא כמו אשתי, נמצאת איתו כל הזמן, אבל אני רואה אותו כל לפרקים. אז אני יכול לראות שמשהו קורה. איזה תהליך בעצם בטבע קורה ש... 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 שהתינוק מתחיל להגיב? כאילו, מה בדיוק קורה שם? אולי נבין...
מתפתח חוש? מתפתח חוש, אנחנו לא מבינים. חוש זה משהו שקולט.
למה הוא מתפתח?
הוא מתפתח בגלל שמתפתח הרצון. למה מתפתח הרצון? הרשימות מתעוררות והרצון על פני הרשימות מתפתח. ברוחניות, הרשימות נמצאות, אבל אתה צריך לתת להם דחף לפתח אותם. ורשימות הרוחניות הם כלפי חיבור עם האחרים. הם לא כלפי הבורא, אני רוצה... זה אותו גשמיות.
כשאני הגעתי לכאן לא היה לי רצון, בהתחלה. עשיתי פעולות שפה שהביאו לי רצון, ואז הייתי מסוגל לתפוס אותו מהצד. אוקיי? זה משהו שאני מסוגל להבין וליישם.
No.
חלק מהדרך. עכשיו, תינוק נגיד לא מבצע, זה משהו קורה שם שמביא לו רצון.
אוטומטי זה נקרא במתי שהוא נמצא באותו הטבע.
כן.
ואנחנו צריכים מטבע אחד לפתח את הטבע השני. לכן אצלנו זה נקרא הגיעה. אצלו זה לא נקרא הגיעה.
מה זה חיבור אצלו?
איזה חיבור?
כאילו, אצלנו אנחנו צריכים לבצע פעולה.
לא, אצלו זה בא מאליו.
כן, אבל...
אצלו זה חוש בא מתפתח מאליו, אתה לא מבין? אתה צריך לפתח את החוש הזה. אצלו מתחיל לשמוע, מתחיל לראות, כי הרצון אחרי הפתחים האלה הוא מתחיל לעבוד יותר ויותר. אצלנו לא. אנחנו צריכים לפתח אותו נגד הטבע שלנו, הנוכחי. וזה בא רק על ידי חיבור עם האחרים. חוש לרוחניות אני בונה בחיבור עם האחרים. תחשוב, אין לי יותר מה לדבר איתך. כן.
בפעולה הפנימית שאני עושה מבחינת הדרישה, לדרוש חיבור עם האחרים זה כמו לדרוש שהמאור יבוא ויתקן אותי? זה כאילו אותה פעולה פנימית?
לא יודע, אם אתה חושב שאתה לבד יכול לעשות, כן? אם אתה מיואש מזה, שאין לך לזה לא רצון ולא דחף ולא כלום, אז חברה צריכה לתמוך ולעזור. אז אתה מרגיש כבר שהם כבר גדולים, כי אתה תלוי בהם. אתה תלוי באיך שהם יעירו אותך. עכשיו אנחנו מתחילים אולי קצת יותר להבין מה, 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 מה כאן קורה. מה זה בחירה החופשית הזאת? עד כמה זה תלות בסביבה? עד כמה שסביבה יכולה לקבוע עכשיו אני ארצה את זה או לא ארצה? ואם אני לא ארצה, אני אשב ליד הספרים האלה, כלום לא יקרה משך כל השנים שלי, כל החיים שלי. כן.
פשוט ההרגשה הזאת של החוסר אונים שביטאת קודם היא מאוד חזקה עכשיו. זה אותה הרגשה שאתה מבין שאין לך מה לעשות. השאלה היא, מתוך החוסר אונים הזה, מה אתה כן יכול לעשות, אם בכלל?
רק מתוך חוסר אונים אתה, 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 אתה עובד ומתקדם.
אתה יודע שאתה חסר
אונים? כן, אז אתה מחפש הלאה, אז מה עושים? עד שאדם רואה שיש לו עוד משהו לעשות, זה... הוא לא נותן תפילה. צעקה, או לעזרת הקבוצה, או לעזרת הבורא. אך ורק שנמצא, איך הוא אומר, מיואש מכוחותיו עצמו. לגמרי, זה הרגע היפה שבחייו. ולכן אני אומר, אני שמח שהיום כבר אנחנו סך כל כמה לומדים זוהר, חודש אולי, נו, וגם כן ככה, ותראה כבר הוא מתחיל לעבוד. זה אלה הבחנות, הן הבחנות, אתה רואה, הן מאוד ככה ברורות, חדות. אנחנו צריכים רק יחד עם זה להמשיך, וזה זה ספר אמיתי. הוא לא ייתן לך להסתפק או בשרטוטים או בכל מיני פלפולים או בשום דבר. בשום דבר. כאן אתה או הולך להרגיש, זאת אומרת, אז חסר לך חוש להרגיש, או אתה לא בעניינים. ברור לך שאתה, איפה אתה נמצא. כן.
יש פה איזה תרגיל יפה שהזרנפין הוא מתבטל לגבורה ואז הוא מחכה לו בפינה ואז הוא גובר עליו על הערת חסדים.
נו,
מה התרגיל הזה? איך אפשר לשמור את הדבר הזה?
אני לא יודע מה זה זרנפין וחסדים וגבורה ומה זה מחכה לו שם אחרי הפינה.
ישפיל את רוחו לפני עשיו.
כן.
כדי שלאחר כך
יעקב.
כן,
יעקב. מי זה יעקב?
הוא התפארת.
זה תפארת, אז אתה מכיר אותו? אני לא מכיר, נו.
איך אני יכול בדבר הזה לשמור לי את ה... להתגבר עליו, את ה...
קודם תן לי להבין מי לי נמצא לפני, איזה מפלצת, אני לא יודע מה זה, באיזה צורה, מי אני, מי הוא, אני יעקב, וזה עשיו. או אולי הפוך, אני אסף.
לא.
מה?
הכוחות האלה שיש, איך אני יכול להתקלל בו וחוזה לעקוץ אותו? זאת אומרת, להתגבר עליו, שלא יתגבר עליו.
אני לא יודע, לא מאתר אותם עדיין. או שאם מאתר, זה טוב. גם זה, תלוי איך אדם נמצא. באיזה רמת הבירור. כן? אז תשתדל להרגיש את זה, כן? זה אצלי יעקב, זה אצלי עשיו, זה ככה, כן? יש ויש. נו, כן?
אבל אם תוך כדי הקריאה של הזוהר יש גם איזה שם תחושות פיזיות, אתה מרגיש?
תחושות פיזיות בקריאת הזוהר, שאנחנו בכלל מתעסקים בחומת הקבלה, אז יש לנו כל מיני תופעות יותר או פחות בזמן הלימוד ובכלל במשך השנים חיים האלו. כן? כן, זה קורה. השפעות הן מאוד חזקות לפעמים, ואדם, חוץ מזה שמתרגש, אז בכלל שאנחנו בעלי השפעה, בעלי קבלה, בעלי רגש, בעלי שכל, ואם אנחנו עובדים עם משהו, אז כל אחד אתה הולך לקרוא איזשהו רומן, אתה מתפעל, אתה מרגיש מצב רוח אחר, טוב או רע, בהתאם לזה יש לך יותר כוח, פחות כוח, הגוף יכול להיות חולה או בריא. זה אנחנו מערכת שנמצאת תחת השפעת הרבה גורמים. אתה שואל, האם כוחות רוחניים פועלים עלינו בזמן שאנחנו עומדים חוכמת הקבלה? אני לא רוצה לדבר על כוחות רוחניים, אני מדבר על כוחות הגשמיים. לא רוצה מיסטיקות. כן? אבל אם אני קורא ואני מתפעל מזה, התינוק, הילד קטן שקורא משהו, איזשהו סיפור מפחיד, הוא לא מתפעל? נו? זה... ישנם התופעות. כעיקרון, הלימוד הנכון צריך לתת לאדם יותר כוח, יותר מרץ, יותר התמדה. יחד עם זה, לפעמים כנגד זה זורק אותו ממש על הקרשים, מה שנקרא. כן. ישנם תופעות. כן.
אמרנו שצריכים להיכנס לזוהר בשמחה, בשלווה, ביחד.
מה, רגע, אם אנחנו מגלים היום נגיד איזה חוסר אונים בלהרגיש אותו, כן, וזה דווקא הרגשה משותפת שאני אשמח בנוסף לכל, כן? שזה, נו, אחד מרגיש יותר קצת ככה, שני ככה, אבל ישנה איזשהו מין כזאת הכרה שפתאום לא יכולים להכיר מילה אחת במה שקוראים. נו, זה יפה.
אני יכול להגיד ש לי מבחינתי יש ממש התנגדויות מטורפות לגשת לטקסט בכלל, כאילו ממש
מצוין.
יושב מלאך עליך ולא נותן לך בכלל.
כן, אתה רוצה לסגור את זה ולברוח. נו, יפה. יפה מאוד.
ממש,
נו.
לא יודע להסביר את זה בכלל.
אני לא צריך להסביר, אתה לא יודע להסביר בוודאי ששום דבר על עצמך, אז מה?
גם לא פעם ראשונה, אז איך זה מסתדר עם ה...
מה אתה רצית? כל הזמן ללכת בהתלהבות? זה ההפך דווקא. עכשיו מראים לך שאין לך שום קשר עם הספר, שאתה לא יכול להתפעל, שאתה לא מבין אותו, לא מרגיש אותו, שמה שקורה כאן בתוך הטקסט, אין לך בכלל שום תגובה על זה, אין לך כלים, אז אתה נמצא עכשיו במצב שאתה יודע שאין לך במה לקלוט. על מה אני אקלוט את ה... משהו נמצא באוויר, אומר קריין. אני לא מגיב על זה, אפילו, אני לא רוצה לשמוע אפילו צלילים האלה, דופק לי בנטוף. כן? אחרי הטוב זה בכלל לא עובר. ובפנים, אני לא יודע. פתאום אני, אם קודם, יעקב, עשיו, ימין, שמאל, יותר טוב, פחות טוב, מפחיד פחות יותר, נעים פחות יותר, מתוק, מר, משהו, ככה, רחוק, קרוב, היום לא. כל כך תפל, כל כך נמאס, כל כך... פתאום אני מרגיש ההפך. כן? ועוד יותר גרוע ממשהו שסתם, אם היו קוראים לי עכשיו איזה באיזה פינית, נגיד, שאני לא מבין את השפה. אז ככה, אני לא מבין, לא מבין, יושב. כן? כאן אני לא רק לא מבין, אני שונא. אני לא רוצה. זה מצוין. אתה רואה שאתה נמצא בבירור, שזה עובד עליך. מתוך זה באה השאלה, איך אני אבין בפנים, ירגיש, שאני חייב, אני חייב להיות בתוך זה. מה בתוך זה? בתוך העולם הזה. זה לא רק, אם תבדוק אתה תראה, זה לא בא לך להבין בשכל בלבד מה קורה כאן. לא, אתה רוצה שזה כאילו להיכנס לזה. מדובר על איזו תמונה, על איזושהי מציאות, על איזו סיטואציה, כן? ואתה רוצה להיות בתוך המעשה הזה, ואתה לא יודע על מה קורה. אז השאלה היא איך לקלוט. התשובה היא פשוטה. כל מה שזוהר מדבר, מדבר על התיקון הקשר בינינו בלבד. התיקונים האלו נקראים מדרגות של העולמות. אנחנו בינינו מתקשרים יותר, 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 בזה בונים מלכות דאצילות, נגיד מלכות דאינסוף, קשינטה, לא חשוב איך שזה תקרא. יותר ויותר ויותר, ב-125 נגיד מדרגות, כמו שהם אומרים, כן? ואז אני בתוך זה עובר על כל הסיפורים האלו, כן, שזוהר מספר, אבל מה הסיפורים האלה מספרים לי? איך אני מקבץ את התכונות ורצונות כדי להתקשר לכולם עד כאיש אחד בלב אחד, עד כממש אחד מקבל אחד, לא יותר מזה. אז אני מתוך זה בא לחוסר אונים עוד יותר גדול. איך אני אתחבר איתם? איפה הם? האם הם רוצים, לא רוצים, מוכנים, לא? מתייחסים עליי איך? אני מתחיל כבר לפחד שאני תלוי בהם? כבר... דברים יותר פנימיים. זה יפה, זה... נו, מה ממליצים? להמשיך? מה גם אתה רוצה? מה?
תכלס רק יחס, זה.
אני מבין, בגלל זה אתה רוצה לשאול משהו. אז קיבלת כבר יחס, נו? כן.
אני פשוט מסתכל על ההפתקה הזאת, על כל שיעור, ומשמתי לב שיוצא לי להתכונן אחרת לכל שיעור. ואני לא מבין למה זה קורה. אני לא רוצה ולא יכול להשוות את זה לשום דבר שעשיתי בחיים. אבל למה יוצא שלפני כל שיעור זוהר הקבוצה באיזשהו מצב שהוא נתון, שהוא איזה איקס, ואז צריך להתכונן אחרת לכל שיעור אחר? זה גם יצר איזשהו מין ספינה בלב ים, שזה לא שיש משהו אחד שעושים אותו כל הזמן ואז אפשר משהו למדוד או להרגיש. אתה יכול להגיד את זה?
לא יודע, אבל ככה זה יהיה, נקווה שיהיה כך, שכל שיעור ובין השיעורים אנחנו נקבל ככה נענוע טוב כל פעם. והעיקר שלא נדע איפה נמצאים, ולא נדע מה לעשות, ולא נדע במה לתלות המצבים הללו, ככה וכל פעם יהיו כאלה בחוסר אונים. זה תמיד סימן שאדם עובר שינוי. אם אתה יודע, אם אתה מבין, אם אתה מרגיש, אם אתה ככה, זה בהימיות. אז נקווה שכך זה יימשך, ועוד יותר. דיברנו על זה שאנחנו צריכים לאבד את הפוקוס, כן, כדי לראות משהו חדש. נכון? ריכוז בעיניים. נו, זה קורה לאט לאט. יש עוד הרבה הפתעות בדרך, אבל צריכים להתרגל לזה. כן, אלי.
בשיחה
שיחה לפני משהו כמו שבועיים עם ולדק, אתה תיארת את המצב הזה כמו איזה עגלה או כמו איזה מכונית מסע שנוסעת ואין קירות, ואתה כאילו צריך עומד לעוף החוץ ובעצם להחזיק בחבר, לא לתפוס לא בחגורה שמלמעלה או לא בעגלה, אלא לתפוס בחבר כדי לא לעוף. כאילו השכל אומר תפוס בעגלה, תפוס בזה, ואתה נגד השכל צריך לתפוס בחבר. עכשיו אני גם רואה איך כולנו...
שם דיברת, לא כאן? כאן לא דיברת על זה. אבל אתם ראיתם, כן? זאת אומרת, לא, אז בסדר.
אבל...
כן,
עכשיו,
כן.
אני מסתכל גם על המצב.
לא, כי תמיד יש לנו יצר רע שנותן לנו כאילו אפשרות לאחוז באיזה, כמו אתה יודע, כמו באוטובוס, באיזה... איך? ידית אחיזה. כן.
שואל, אני רואה גם על החברים בקבוצה וגם עליי ולכולם שעוברים כאלה מצבים שונים ולא בדיוק ברור מה זה נקרא לאחוז בחברים. כאילו עכשיו כשהרואים שממש מגבירים קצב וכמו שאמרת העגלה מתחילה יותר ויותר לראות ולקפוץ, מה זה באמת, לא, זה עדיין לא ברור, מה זה לא להחזיק בעגלה ומה זה להחזיק בחבר?
זה בדיוק נקרא למצוא רוחניות. אני לא יכול להסביר לך. לאחוז בחבר או לאחוז ברוחניות זה אין או אח.
שואל אותך מה זה X, אתה עונה לי זה Y. כאילו לא,
כן,
לא
כן,
זה
כן.
אני לא מבין ולא זה אני לא מבין.
נכון, זאת התשובה. אני לא צוחק, אין לי תשובה אחרת. אין לי תשובה אחרת, כי אתה צריך לאתר את זה, איפה זה נמצא. אתה רוצה שאני בידיעה שלך, בחושים שלך, אתן לך עכשיו את ה... את ההבחנה הזאת, תעשה כך וכך 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 אני יכול רק לכוון במשהו, כן? אבל לא יותר מזה, לא יכול. כן,
אני רוצה לשאול לגבי הגישה לזוהר. אני רואה שזה קצת השתנה. אם לפני זה היה צריך לחפש בתוכנו את מה שקורה,
לא זה יחזור לפרקים ככה וככה. זה זוהר בעצמו, הוא עשה איתנו כל מיני השינויים.
עכשיו, מה נכון שאנחנו קוראים? לחפש חיבור עם החברים נקודתית בכל דבר, או לחפש איפה התכונות האלה בי? כי זה כאילו עדיין אנחנו מתקשרים, אמרת פעם, אל תשלב
ולשתיים. לא יודע, נראה, אנחנו עכשיו נמשיך, נראה. אני אומר, אני לא... גם כן אני שעובד על הזוהר בעצמי, אף פעם לא קובע... לאן אני נכנס, באיזה צורה אני נכנס. אני לא יודע, אני הולך כל פעם, אני רוצה חדש. איזה חדש, לא חשוב מה. כן.
על הנושא הקודם, איך אני מספק לחבר אפשרות להחזיק בחברים? אני נגיד לעצמי לא יודע, אבל איך אני עכשיו, אותה דאגה כלפי החברים, איך אני מביע את זה? איך אני תומך בהם נכון? שלא
יעופו
עכשיו
בטלטלות
האלה.
באיזה דוגמה חיצונית? אולי באיזה... בעיקר זה בא מתוך הרצון הפנימי, שאנחנו קשורים זה לזה. ושם אתה, בצינורות הפנימיים בינינו, אתה פועל. שם זה הפעולה האמיתית שלנו. אבל חוץ מזה... לא מזיק במשהו לתת איזה ביטוי חיצון. אבל העיקר זה מחשבה ורצון הפנימי. אני רוצה שאנחנו נהיה קשורים יחד. אני מרגיש בהם פשוט תלות. מה? אם אני ארגיש רוחניות רק בזה שאני תלוי בהם, זהו, מה יש להגיד? אני בחוסר הכרה, הם יכולים לחיות אותי, וזהו. זוהר יראה לנו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אבל אני מקווה שזה ייתן לנו מתיחות פנימית עד הצעקה, שאז אנחנו נוכל לשחזר את השבור. כמו שבעל סולם אומר, לתקן את המעוות הזה. כן, בנצי.
אני
אמרת שאנחנו חושבים שבתוך הלב יש לנו צורך לרוחניות, אבל זה לא נכון. הטעות הזאת שאני רוצה משהו בלב מונעת ממני לגשת לחברה. זה מיסטיקה, זה שקר. אני מסוגל לברר דבר בעצמי, איני יכול להביא את עצמי לבד, לרצות באמת מתוך הלב.
אני לא יודע עם איזה, באיזה קשר עם משהו אמרת את זה.
משהו שאנחנו כאילו רוצים לקחת.
לי לא נראה נכון שמה שאני אז אמרתי. או זה חצי דבר או מה? כן.
דיברנו על מיסטיקה.
אז תגידו קודם כל המצב, אל תכתכו משהו באמצע, זה יכול להיות אחר כך תעשו ממני לא יודע מה. זה מפחיד שככה אפשר לעשות. אתה יודע, זה... זה עושים ככה משפט לבן אדם והורגים אותו.
למדנו על מיסטיקה.
לא, זה אפשר לבלבל ככל, סליחה, כן.
למדנו על מיסטיקה.
נו.
אז אמרת שזה גם סוג של מיסטיקה שבן אדם, מה שהוא אמר עכשיו. קישרת את זה, למדנו על מיסטיקה, בלי כל קשר, מה זה מיסטיקה וזה, באיזה מאמר, הוא נדע שחושבת על הסדר בקהלה או משהו כזה, ואז אמרת שזה... שגם אנחנו חושבים שאנחנו כאילו בלב זה אוהבים את החברים ורוצים להתחבר ולא עושים שום פעולה לזה, אז זה גם יותר מיסטיקה. זה היה כאילו הקישור.
אז מה אתה שואל?
לא, כי פה כאילו כתוב שיש איזה טעות בגישה אולי מצדנו, שאנחנו לא מכבדים אולי את המאמץ נכון. זה מה שאני מנסה לחפש. איך לכוון את המאמץ יותר נכון.
תפילה אמיתית מתגלה בזמן שלומדים תורה. כך כתוב גם כן. זה לא סתם אני אומר. כן, בעל הסולם אומר על זה. מה זאת אומרת? מה אני צריך תורה כדי להתפלל? אלא בזה שאתה מעורר איזשהו מאור הקטן עליך, הוא מראה לך חיסרון הנכון. ולכן מגיע לך אז תפילה. כי סתם אני לא סתם, סבתא שלי אני מתפלל. אני מתפלל על מה שהאור מאיר ומראה לי את השבירה. שכאן אני צריך לתקן. אם אני אתקן במידה שאני מתקן, במקום שאני מתקן, שם אני ארגיש את האור עצמו. שם מתוך אור המתקן הוא יבוא כאור הממלא, כאור גילוי. לכן אנחנו שלומדים זוהר, אנחנו מגלים בזה מקום איפה שחסר בקיצור. מה הוא מראה לי עכשיו, הטקסט שלו, של זוהר? הוא מראה לי שיש לך כאן מקום שאני יכול להתגלות, אבל אני לא יכול להתגלות. בגלל שאין לך מקום המתוקן הזה. זאת ההרגשה שלנו עכשיו. זהו. מהו המקום הזה, המקולקל הזה? הקשר בינינו. קצת תתחברו, כן? אתם תראו שאני מיד מתגלה. הטקסט נעשה ברור. אתם מיד תבחינו כל אלו הגיבורים שבסיפור, עם כל ההבחנות שביניהם, עם כל זה, זה הכל יתברר לך. זהו. אז אנחנו רואים עכשיו עד כמה שהקריאה משותפת בספר הקדוש מביאה אותנו לגילוי החיסרון האמיתי. עכשיו כבר צריכים להמשיך הלאה, לאבד את הגישה הזאת, יותר נכון, יותר צמוד, יותר... יחד. זה מאוד חשוב שכל אחד ואחד במקצת מרגיש ומבין שאנחנו מתקרבים ליתר הבעיה, ואז הרגשות האלה, הצרכים האלה שפרטיים, שהתחברו לצורך אחד כללי, זה נקרא תפילת הרבים, ואז אנחנו נקבל תשובה. זהו. זה שאני מקווה שיקרה. כן, מוטי.
אבל אנחנו כבר חודש בזוהר ואחרי שהחלטת שאנחנו ראויים, אני זוכר ביום הראשון התרשמתי שאתה מאוד מודאג, היית חרדה מסוימת שהבאת עליו את זה. השאלה שלי אם אתה עדיין מודאג או שאתה חושב ש...
יש כמה חשבונות, זה כבר לא כל כך שייך להיום. יש כמה חשבונות למה החלטתי על זה. קודם כל, שאני רוצה להספיק עד סוף החיים שלי משהו, לתת כל חוכמת הקבלה באיזושהי צורה שלמה שיהיה כאמצעי, ככלי. אתה מבין? אז אני רוצה להסביר הכל מה שקורה עם הכלי הזה, איך להשתמש בו. אין? אז זוהר זה לוקח כמה שנים. אין? צריכים להעביר קבוצה דרך זה, עד כמה שאפשר, אבל לתת איזה מין כניסה וכיוון. זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו בהפצה שלנו כלפי העולם, בוא נגיד כך, לא יכולים להמשיך כמו שקודם. הגיע הזמן של העולם שמאבד את הכיוון ומורגש את זה, והוא נמצא לפני זה. אבל אנחנו צריכים קצת, איך להגיד, למהר את ה... להיות לפניהם, ש... להקדים, כן, בוא נגיד, את המצב שעוד מעט יתגלה בעולם כממש כחוסר אונים, אז אנחנו צריכים לפני זה כבר להיות באיזה שלב, בהפצה, שלראות לעולם שיש לנו אמצעי מיוחד. אמצעי מיוחד הזה, מצד אחד שזה ספר הזוהר, שזה לא זקוק כל כך לפרסום כי ידוע, השם עצמו, לא יותר מזה, אבל כן, זה דבר אחד, לא כמו שחוכמת הקבלה. המילים האלה חוכמת הקבלה או קבלה זה מעורר כל מיני, הספר הזוהר זה משהו אחר. על הקבלה אומרים פוב, דה, דה, הזוהר זה קצת ככה, יש איזה רספקט, יש איזה כבוד, יש איזה פחד, יש משהו כזה.
אתה בהסכמה משותפת, כאילו מתאחדים סביב המילה הזאת.
כן. מתאחדים סביב המילה הזאת, הוא אומר ויש משהו, וגם כן בכלל, בכל העולם. אתה מבין? זה, קבלה יכולים להגיד משהו, אבל אפילו פילוסופים, מדענים, לא יכול, לא, לא חשוב ממה. זוהר זה. אז זה דבר אחד. ודבר שני, ש... בכל זאת מגיע זמן שאפשר להסביר על תפיסת המציאות, שזאת כניסה לרוחניות. המקובלים מסתירים את זה, והיו מסתירים את זה מאוד, שבעצם הם נתנו איזה מין פתרון פשוט: תתחברו ביניכם ויבוא התיקון והעולם מסתדר והכל יהיה בסדר. ויכול להיות וחלק מהאנושות או בכלל גישה גם כן זה היא נכונה, אני חס ושלום לא הולך כנגד מה שהם כותבים וכתבו ועשו, אבל לי נראה ש הסבר על הכניסה למציאות החדשה, לתפיסה, להרגשה, היא יכולה להיות גם כן קלף שלנו, שאדם היום מוכן כבר להקל במשהו ש התפיסתנו במציאותנו היא חד צדדית, מוגבלת, שקרית, מקרית אפילו. אם היו בנויים בצורה אחרת, היו מרגישים אחרת, אנחנו לא יודעים איפה נמצאים, באיזה עולם נמצאים, עולם אינסוף, מי אנחנו, מה אנחנו, וכן הלאה. אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות, ואז לתת לאדם פיתיון, כאילו. אתה עכשיו יכול גם כן לראות את המציאות, ככה כאילו לחדור באיזה, מתוך ה, כמו שאומר בעל הסולם, כמו ה, מתוך צנון, איך קוראים לחיה הזאת?
תולעת,
כן, כמו תולעת שיוצאת מתוך הצנון ורואה עולם החדש. אתה מבין? לתת לו הרגשה כזאת, שבתפיסת המציאות החדשה הזאת אתה כבר, אתה יוצא מהצנון. אתה מתחיל לראות ולהרגיש. אתה מבין? זה דוגמה מאוד כזאת יפה, מה שהוא נותן. למה לא להשתמש בזה? וגם מדע, וגם אדם עצמו, וכאילו, ישנם התנאים, מה שלא היו בהתפתחות גם כן האגואיסטי שלנו, אנחנו כבר מסוגלים לקלוט את הדבר במשהו, שהתפיסתנו היא מוגבלת, ויכולים לשנות אותה, להרחיב אותה, שהעולם הוא מקרי, כשכך נראה לנו, כביכול מקרי, זאת אומרת שמאוד מאוד מוגבל, רואים פרגמנט, חלק קטן מאוד ממסך סך הכל המציאות הגדולה, כמו אותה תולעת בצנון. אבל אם אנחנו סתם מספרים את הדברים האלו ללא ספר הזוהר, זה סיפור, זה יפה. אתה יכול לכתוב על זה מאמרים יפים, ככה, הסבר יפה, משהו ככה, לדבר על זה ככה מאוד יפה בצורה חכמה. אבל תכלס, עם מה אתה מגיע ומה אתה מגיש לקהל. הספר הזוהר הוא דווקא זה מה שהוא עושה. הוא הולך לפתוח לך מציאות חדשה. ולכן כשדיברנו על תפיסת המציאות משך השנים, הרגשתי שכן אפשר ממש להתחיל כך להיכנס. אני חושב ש שזו דרך נכונה, כי לשכנע אותנו להגיע ל לחיבור בינינו, זה לא ילך. אלא אם כן דרך הזוהר, וזוהר הוא דווקא פועל לזה. ככה זה. יש עוד כמה נימוקים למה הגענו לקריאת הזוהר, אבל במיוחד זה זה. זה א', זה שזה שם מיוחד, ללא התנגדות אליו. ובית שזה לפתיחת תפיסת המציאות. וכתוצאה מזה הספר עצמו שהוא עובד עליך, אז הוא מחייף, הוא משפיע טוב. אבל שוב, יש כאן בעיה גדולה ונקווה שאנחנו פותרים את זה בלימוד שלנו, שאדם לא נכנס ללמדנות, ושאפילו פה ושם אנחנו נהיה בכאלו שלבים, זה חסד, זה תפארת, זה ככה וזה ככה, עולה, יורד, בסדר גמור, צריכים גם את זה. בין הרגש לרגש יש שכל ושכל, אתה מבין? המצבים כאלו ומצבים כאלו. אבל בסופו של דבר הזוהר יחייב אותנו להרגיש ש אין לך מה שאני מסביר, אין לך מה שאני מספר, כך הוא יגיד לך. ופשוט אתה לא שומע מה שאתה קורא. זה הרגשה הזאת טובה, כזאת סיתום, זה מאוד טוב. זה בעצם מה שבונה אותנו. זה מה שמנענע אותך, מחייב. נו, נמשיך. אה? כן.
קודם אמרת זה שהזוהר מגלה לנו מה הבעיה, ששאלה על זה. מצד אחד, כאילו, נראה לי שאני, יש לי איזה מודל של רוחניות, מה זה בשבילי, אני מאמין שלכל אחד יש, ואני כאילו הולך לשם. עכשיו, בגלל הזוהר, אני כאילו מרגיש כן את הייאוש הזה, שאני...
מאמין את המודל הזה. היה לך פעם מודל של הרוחניות, והיום אתה רואה שכאילו מודל הזה היא מתנפצת, כאילו נעלמת. או מה?
לא בדיוק, כאילו שאני מתייאש ממה שאני מתאר לעצמי, שנראה לי שאני שם הולך, כאילו, אז אני כבר לא יודע מה הבעיה, האם מה שאני מתאר זה לא נכון, שמצד שני אני גם לא יכול כאילו לתאר משהו אחר, זה כבר...
לא בסדר, אז מה השאלה?
השאלה היא, אז כאילו, מה באמת הבעיה? כאילו, מה שאני מתאר לעצמי, שזה הדרך, שזה הרוחניות, או שאני לא יכול להגיע לשם?
אני לא יודע מה אתם אומרים. אני לא רואה בעיות. אני לא רואה בעיות. אם יש לפני משהו שאני צריך לפתור, זה לא בעיה. אם אני עוד לא ברור, אם עדיין לא ברור לי, גם כן לא בעיה, אז אני מברר. אני לא מבין מה זה נקרא בעיה. ההרגשה שאני נמצא בחלל, שאין לי לא ידיים או רגליים, אני ככה... גם לא בעיה. אני יודע שזה עובר. אז בצורה כזאת, אני ממשיך. במה אני ממשיך? מישהו קורא, אני עובר. ככה זה. נו, עוד לא רגילים. הכל עובר, חביבי.
אני רוצה טכנית לשאול לגבי הקריאה. האם זה נכון לקרוא את זה כמו שאנחנו קוראים את התאס במונוטוניות כזאת, או לקרוא את זה כמו רומן? כי אני לא מרגיש שאני קורא רומן כשקוראים ככה, אלא קריאה יותר רצופה, שזה ייכנס, כי אז פה אני מאבד, כשמקריאים מי שאינו הולך אחר היצר הרע, אלא מי שאינו הולך אחר היצר הרע ואינו מתגאה כלל, הוא משפיל רוחו וליבו ורצונו אל הקדוש ברוך הוא, ואז היצר הרע מתהפך להיות עבד לו. מין קריאה כזאת שהיא יותר לתדר שלי בשפה רגילה.
אם אתה קורא את הדברים האלו כדי להתפעל מהטקסט עצמו בצורה חיצונית, נגיד ככה, שאתה מתייחס לטקסט כמו לאיזה מוסר, מי שלא מתפעל לזה, אז אוי ואבוי מה שקורה לו זה וזה, אז רצוף אתה קורא אותו ואתה מתפעל מחיצוניות. אם אתה מדבר על היצר הרע, איך שהוא שם עושה ממשהו ומשהו ככה וככה, אני צריך להעמיד לפניו ויעקב ועשיו וככה זה וזה, אז אתה צריך אחרי כל המילים האלה אתה צריך לתרגם את המילים האלו לתכונות הפנימיות, זה לוקח זמן, אז אתה צריך כבר לא קריאה רצופה כזאת, אלא קצת יותר לתת מרווח בין המילים. כן? אם אתה יחד עם זה חושב איפה אני אמצא את זה בקשר בין הנשמות, בין החברים, כן? יעקב, עשיו, נתינה, קבלה בינינו, ככה שם נמרות אברהם, שם תיבה, כל הדברים האלה, איפה, אז אתה עוד יותר נכנס פנימה. זאת אומרת שאתה קושר את זה כבר בקשרים הדדיים, ביחס בין הנשמות, כן? ושבירה את הדווקא בין זה לזה, אתה צריך זמן. אני לא חושב שקריאה יכולה להיות רצופה. מהירה. אמנם שאתה צודק בזה שאצל רבש קראנו את זה בצורה כזאת לא מהר כמו שאתה תיארת, אבל קצת יותר מהר ממה שהוא עושה. קצת יותר מהר. אבל רבש הוא לא רוצה לפרש שום דבר. הוא לא עמד על זה ש... תראה, רואים את זה לפי השמעתי. הוא אמר, אל תיתן שמעתי לאף אחד כי אין להם כף שמאל. אתה מבין? יש לך מעל 100 אנשים. נגיד 40 מהם קרובים שלך, שם כל מיני, אני מדבר על גברים, כן? עוד 40 חסידים ועוד 40 תלמידים, כך בעצם קהל היה מחולק. כן? נו, חסידים זה מאלה, הם יכולים לשמוע, לא חשוב להם, זהו. כן? קרובים זה גם כן כאלו, אבל תלמידים אומר, לא לתת, שמעתי לאף אחד, אין להם כף שמאל. אתה מבין? אתם לא מבינים מה שהוא אמר, ולכן גם כן זה מורגש בזוהר, איך שהוא העביר את הזוהר. פשוט חצי שעה בערב, לא, קראנו למעלה ארמית, למטה עברית, הלכנו הביתה. זה הכל. אנחנו נמצאים כבר בזמן אחר, לומדים שמעתי ולומדים זוהר כמו שצריך. כן, אין לנו זמן, לא יודע מה.
איך אתה קראת את הזוהר עם הרבש?
נגיע לזה, עוד לא ככה כמו שעכשיו.